שלום רב לכל הצופים באתר ישיבה ובאתר ערוץ 7. אנו נמצאים בשידור חי בביתו של הרב הגאון הרב אביגדור נבנצל, רבה של העיר העתיקה, אל מול נופו של שריד בית מקדשנו. בימים אלו ימים של צער וחורבן על חורבן בית המקדש. נפתח אולי בכמה דברים שנשמע מהרב בהקשר של הימים האלה.
כפי שנאמר, הימים האלה הם ימי צער על חורבן בית המקדש, ימי אבל של עם ישראל על חורבן בית המקדש. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל ראוי להתבונן מה שורש קדושתו של בית המקדש. בית המקדש הוא מקום שמקריבים בו קורבנות להשם והכל, אבל מה השורש של קדושת בית המקדש? כשמשה רבינו עולה להר סיני בסוף פרשת משפטים לקבל את התורה, אז הוא הרי לומד מפי הקדוש ברוך הוא את כל התורה. בכל זאת, בפרשיות הבאות לא מופיעות כל המצוות, אלא מופיעות פרשיות תרומה וצווה שעוסקות בלכות המקדש, ובסוף בתחילת כי תישא גם פרשה קצרה בעניין שמירת שבת, שבניין בית המקדש אינו דוחה שבת. אבל שאר המצוות לא מופיעות כלל, עד שבפרשת כי תישא משה יורד מהר סיני ושני לוחות העדות בידו. הוא ודאי למד את כל התורה בהר סיני, אבל מה שהפרשיות האלה כתובות כאן הם תשובה על שאלה שמשה רבנו שאל, או היה עלול לשאול: אתה נותן לי את התורה, לאיכן נכניס אותה? ועל זה התשובה: תבנה מקדש, משכן במדבר, ותכניס את התורה לארון, הלוחות יהיו בארון. אז קדושת המקדש נובעת מהלוחות ששם, או התורה שבקודש הקודשים. כל המשכן הוא מקום בשביל התורה, ממילא שם המקום גם לעבודת הקורבנות ולשאר דברים. אבל המשכן עיקרו מרכז התורה, לכן גם הסנהדרין יושבת במקדש, ליד המקדש בלשכת הגזית, שזה מקום התורה. כשנחרב בית המקדש, אז נכון שהתורה נשארה לנו, אבל לא נשארו לנו הלוחות שהיו במקדש, הם נגנזו, ולא נשארה לנו הסמכות של הסנהדרין הגדולה. הסנהדרין הגדולה, סמכותה הצטמצמה עם החורבן, ואחר כך התפתלה בכלל במשך המסיבות. אז החורבן שלנו הוא בחלקו חורבן התורה. מה שאנחנו יכולים כיום לעשות כדי להחזיר את השכינה לציון, להתחזק קודם כל בלימוד התורה, כדי שהקדוש ברוך הוא ירחם עליה. מאז שבטלה הסנהדרין, הרי נעשתה תורה לא כשתי תורות, אלא כמאות תורות. יש הריף, יש הרמב״ם, ויש הרש"י, ויש תוספות, והרשב"א ואחרים. כל אחד יש לו פסקים נוגדים לפעמים את פסקי אחרים, ועם ישראל מתלבט בין כל הפסקים האלה. ואנחנו מצפים שהסנהדרין הגדולה תחזור למקומה, ותהיה להם השראת השכינה שהייתה בית המקדש, ותוכל להורות תורה אחת לכל ישראל. אליהו הנביא יבוא וילמד אותנו, משיח בן דוד יבוא וילמד אותנו, כדי שתהיה תורה אחת לכל ישראל, תורה ברורה ואמיתית לכל ישראל. חוץ מזה, כמובן, אנחנו מבקים את זה שאין לנו הקורבנות שמחפרים בעדינו, שנותנים לנו להיטהר לפני השם, להתקדש לפני השם. רבי יהודה הלוי בקינות שלו אומר שבך ברווחה אנוש לן מבלי חטא, בך בקורבן תמיד התכפרו מחפריך. אני לא זוכר בדיוק את הלשון, שחז"ל אמרו שהתמיד של שחר מכפר על העבירות של הלילה, והתמיד של בין ארבעים מכפר על העבירות של היום. אז כך בני אדם היו לנים בלי חטא. כמובן זה לא תמיד עוזר, עובדה שבסוף החטאים גרמו שהמקדש נחרב, אבל כל זמן שהעבירות היו נסבלות, אז בית המקדש היה מחפר עלינו, נותן לנו להתקרב לפני השם, לשפוך את נפשנו לפני השם. בית המקדש הוא מקום התפילה, בית תפילה יקרא לכל העמים. מקום שאדם מרגיש את הקרובה, מה אדם צריך להרגיש כשמקריב קורבן להשם, שהוא בעצם היה רוצה להיות קורבן על המזבח, אלא מפני שהשם לא רוצה בקורבנות כאלה, גם את יצחק אבינו הוריד מעל המזבח, אז במקום להקריב את עצמי אני מביא בהמה או מנחה אם אין לי בהמה, אבל בעצם אני הייתי רוצה להיות קורבן. להרגיש את קרבת אלוקים, כיום שאין לנו הרגשה הזאת, אז צריך בתפילה להרגיש קרבת אלוקים, להרגיש שאני מדבר אל הקדוש ברוך הוא. יש לי רעיון אישי אצל מלך מלכי המלכים 3 פעמים ביום, להרגיש את הכבוד ברעיון האישי הזה. העמוד השלישי, גמילות חסדים, לא בטל, גמילות חסדים יש גם בזמן הזה, אבל עמוד התורה נחלש מאוד ועמוד העבודה בטל לגמרי. אז אנחנו צריכים לקוות שהשכינה תחזור לציון במהרה, כמו שכל הנביאים הבטיחו לנו, מה שרבינו בתורה הבטיח לנו, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, אז במהרה תחזור השכינה לציון, והימים האלה יהיו לששון ולשמחה.
אמן ואמן. נתפלל בעזרת השם באמת שיבנה בקרוב. אנחנו נמצאים פה בעיר העתיקה, קרוב לכותל המערבי, קרוב להר הבית, ואכן נתפלל שבימים אלו נבשע ונגאל.
אמן.
את השאלות שלכם אנחנו נעביר פה אל הרב בשידור חי כעת. את השאלות אפשר להעביר באתר ישיבה, בחלונית שמופיעה לכם בתחתית חלון הצפייה. השאלות האלה מגיעות אלינו כאן לשידור, ואנו מעבירים את השאלות אל הרב. שאלות רבות כבר התחילו להגיע, ונתחיל עם השאלה הראשונה. שואל יאיר, שאלה שאני מניח ששואלים את עצמם רבים. אישה בהיריון בחודש שביעי מרגישה גרוע מאוד בצומות, ובמיוחד כשהיא בהיריון, היא גומרת את הצום מאוד קשה. ההיריון הזה הוא ריון מספר 7. האם יש לה היתר להקלות בצום 9 באב?
שלא תצום. אם היא לא מרגישה, אם היא בהיריון ולא מרגישה טוב, שלא תצום. לא תאכל דברים מענגים, ודאי לא בשר, אבל גם לא דגים ולא דברים מענגים, אבל דברים בריאים לגוף.
צופים בנו כעת, צופים רבים. אני מניח שישנם נשים רבות, אולי איזה כלל הרב יגיד? זאת אומרת, האם התשובה היא לאישה הזאת הספציפית, או איזה כלל לכל אישה?
לא, אישה בהיריון שלא מרגישה טוב, אז לא תצום.
והגדר שלא מרגישה טוב, מספיק מחושים קלים, או ש...
קשה לתת הגדרות מדויקות לכל אישה, קשות, לא רק שהיא חייבה, זה טבעי שאתה מראה פה יום צום, אבל אם יש בחילות או סחרחורת ודאי, אם יש כל מיני הרגשות רעות, לא תצום.
שאלה הבאה. כיצד יש להגיב או להשיב לאדם שנמצא במצב של כעס והתרסה בעקבות מות אמו לאחר מחלה קשה? הוא לא מסוגל להתפלל, והוא כועס על רבנים ורבניות שברחו, ואולי אף הבטיחו שיהיה טוב, והאמא תחיה וכו'.
אני יודע מה יש לו לכעוס על רבנים שברחו, הרבנים עשו משהו בכוחם, הקדוש ברוך הוא בידו נפש כל חי, הוא קובע מה יהיה ומה לא יהיה. הרבנים עשו משהו בכוחם.
ואולי דברים שעכשיו הוא בעצם כתוב פה שהוא לא מתפלל ולא דברים שאפשר לומר לו?
חבל, כי מי שכבר נפטר אז צריך להתפלל לעילוי נשמתו, ומי שעדיין חי צריך להתפלל שיחיה ויאריך ימים. חבל מאוד אם הוא לא מתפלל.
מה אפשר לעשות כדי לעורר געגועים למקדש?
להתבונן בדברים שאמרנו, כמה חסר לנו המקדש מכל הבחינות, מהקורבנות, מהתורה, כל מה שחסר לנו. מלכות בית דוד גם כן נחרבה בחורבן בית ראשון. אנחנו מקווים למשיח בן דוד במהרה בימינו.
ישנם ספרים מסוימים שהרב מציע להתבונן בהם, או לימוד מסוים, סוג של לימוד מסוים?
ספרים שמדברים על החורבן. אגב, במידה מסוימת כל הפורענויות של עם ישראל מאז ועד היום הם תוצאה של חורבן המקדש, כך שגם התבוננות בשואה האחרונה שעברה עלינו היא גם שייכת לאבלות 9 באב.
שאלה הבאה, סיום מסכת בתשעת הימים.
כן.
מה הדין לגבי אכילת בשר, שירים וריקודים?
אכילת בשר כן, שירים גם כן, ריקודים לא.
שאלה הבאה, שולחן ארוך, יש פה ציטוט משולחן ארוך, סימן תף קוף סמך, סעיף ב' וכן התקינו זכר לחורבן שהעורך שולחן לעשות סעודה לאורחים מחסר ממנו מעט ומניח מקום פנוי בלא קערה מן הקערות הראויות לתת שם. שאלה ראשונה, א', האם להלכה צריך להשאיר מקום? לא מצינו שעושים כך בימינו. ב', הרי אין בימינו, הרי בימינו אין סכום קבוע של תבשילים שניתן להחסיר, אז אם כן, מה להחסיר וכיצד?
אני חושב שלכן באמת לא נוהגים בימינו את הדבר הזה, כי בימינו לא נוהגים לסדר את כל התבשילים מראש על השולחן. אז כנראה היו נוהגים לשים לשולחן מלא את תבשילים, אז צריך לחסר קצת. בימינו נותנים מנה ראשונה, אחר כך מנה שנייה, אבל לא שמים הכל לרבה על השולחן.
ולגבי המקום שמזכיר שולחן
ארוך? מילה גם לא צריך לחסר.
האם נכון מה שאומרים בשם הרב, שיש בעיה לשמור את השברים של הכוס ששוברים תחת החופה?
אני לא אמרתי דבר כזה, חוץ מזה שזה יכול לפצוע את הידיים, ולא אמרתי דבר כזה.
אבל אין בזה איזושהי בעיה הלכתית, רוחנית, או כל דבר כזה.
כי זה שאנשים לא ייפצעו.
שלא ייפצעו.
זה חשוב מאוד. היו מקרים שחתנים נתנו להם כוס דוחלקס לשבור, ואז נקעו את הרגל כשניסו לשבור אותה. צריך להיזהר בדברים כאלה.
אז להיזהר מן הסכנה גם. שאלה הבאה לגבי ברכת על המחיה. אנחנו אומרים בברכה, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה ונאכל מפריה. מהו פריה של ירושלים?
באמת יש מחלוקת במשפט הזה, ונאכל מפריה ונספה מטובה. יש שלא אומרים את זה, מפני שהגמרא אומרת על משה רבנו שהתפלל להיכנס לארץ ישראל וכי לאכול מפריה הוא צריך או לספה מטובה הוא צריך. אז לכן יש שמשמיטים את הדברים. אבל אני חושב שאולי להפך, היות הגמרא נשתמשה בנוסח הזה, כנראה שכן היה הנוסח הזה לפני הגמרא, שאנחנו כן אומרים נאכל מפריה ונספה מטובה, וכן הגמרא שואלת אם וכי משה רבנו צריך את זה. אפשר לפרש את הגמרא שמשה רבנו כל זמן שהוא חי יש מן, אז אין צריך לאכול מפריה ונספה מטובה, אבל לנו שאין לנו מן, אנחנו רוצים לאכול מפריה ונספה מטובה. או בכלל, הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ ישראל, והביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, אז הקדוש ברוך הוא רוצה שנאכל מפריה ונשבה מטובה. יש גם פירוש של הרב מבריסק, שהוא אומר שהרי אין נוטעים בירושלים שום אילנות, אז איזה פרי יש בירושלים? אז הכוונה לפירות מעשר שני ברווי, שאנשים מביאים לירושלים, זה נאכל מפריה.
מפריה של ירושלים, דווקא ירושלים. פירות המעשר.
כן. שנזכה לקיים את המצוות של אכילת מעשר שני ורבי.
יש גם בח בסימן רשחית נדמה לי שמדבר, בח בסימן רשחית נדמה לי שמדבר על לאכול מפריה, שהאכילה הזאת של הפירות היא זו שמביאה את הקדושה אל תוכנו.
קדושה של ארץ ישראל, שלא נאכל רק יבוא מחוץ לארץ, אלא שנאכל באמת מארץ ישראל, ובתנאי שקיימו בהם כמובן את המצוות התלויות בארץ. אחרת אין מעלה על פירות ארץ ישראל, רק אם מקיימים בהם את המצוות התלויות בארץ.
שאלות רבות מגיעות אלינו מכם הצופים. אפשר להמשיך לשלוח שאלות באמצעות חלונית השליחה שנמצאת באתר ישיבה בתחתית חלון הצפייה. השאלות מגיעות אלינו כאן לשידור. אנחנו נמצאים כעת בשידור חי עם הרב הגאון אביגדור נברנצל, רבה של העיר העתיקה. השאלות הן שאלות באמונה או שאלות לקראת תשעת הימים ותשעה באב. את השאלות האלה אנחנו נשאלים פה ומקבלים את התשובה. כמו כן, לקוחות סלקום שמעוניינים לצפות בשידור הזה, דרך המכשירים ניתן גם כן לשלוח את המילה שידור למספר 4414 ולקבל קישור לשידור. נעבור לשאלה הבאה ברשות הרב. האם מותר להוסיף בקשות פרטיות בברכת בוני ירושלים ב-18 כגון ברכה ליישוב ירושלים או על זיווג שקשור לבניין ירושלים?
לא, זיווג זה ברכה אישית, ברכה על בניין ירושלים זה כן, אבל בקשות אישיות צריך להשאיר לברכת שומעי התפילה או לברכה המתאימה, אם זה על חולה, אז ברפאנו וכן הלאה.
יש איזה שהן בקשות פרטיות שכן יש להוסיף קבלן שרוצה לסגור עסקה לבניית ירושלים?
זה לא שייך. רק אם הוא רוצה באמת את בניין ירושלים, לא את הבניין שלו, אז כן, אבל לא, אחד שיברך ושומע תפילה.
שאלה הבאה לכבוד הרב שלום, רציתי לשאול מהי באמת עבודתנו בתשעת הימים, אולי שאלה שבסיום מסוים בעצם הרב ענה בתחילת דבריו, אבל מה באמת עבודתנו בתשעת הימים, מה אני יכול לעשות כדי להביא את הגאולה? אז בעצם הרחבנו בתחילת השידור, אולי הרב יגיד בשתי מילים למי שיצטרף אלינו.
בתורה ובתפילה, בגמילות חסדים, אהבת הבריות, לתקן את העבירה של שנאת חינם שהביאה לחורבן שני, ולתקן את השלוש עבירות שהביאו לחורבן ראשון, עבודה זרה, כמובן אנחנו ברוך השם לא עובדים עבודה זרה, אבל את המחשבה של כוחי ועוצם ידי לסלק מאיתנו, ואת הכפירה, החילוניות הגמורה מאמינה בכוחות הטבע, בלי חס ושם, בלי השכחה, זה העבודה זרה הכי גרועה. כי כל עובד עבודה זרה יש לו מספר של אלוהים, שלושה או מספר אחר, אבל מי שחילוני לגמרי, לא מאמין, אתאיסט בלעז, אז מאמין שכל פרה היא אלוהים לעצמו, כל חתול וכל כלב אלוהים לעצמו, זה אין סוף אלוהים יש לו. וגילוי הראיות כמובן להיזהר מאוד בענייני צניעות ושמירת העיניים ושמירת כל הדברים, כל האיסורים שבהלכה.
יש לה רביצות מעשיות בעניין למי ש...
שמירת העיניים, אולי ללמוד בדרך, זה עוזר קצת לשמירת העיניים. ובנוגע לשפיכות דמים, זו עבירה נוראה שאין אפילו יצא הור הגדול, רק חוסר זהירות מביא לשפיכות דמים. מספר הרוגי תאונות דרכים הוא יותר גדול ממספר שהערבים רחמו אצלנו הורגים בנו. להיזהר מאוד יותר מדינת מלכות בכל מה שנוגע לתאונות דרכים. כל מה שנוגע לשמירת הגוף והנפש. מישהו פעם ביקש, ערך רעיון עיתונאי על הנושא של זהירות בדרכים, ביקש ממני גם לומר כמה מילים. אמרתי שחז"ל אמרו שכל הולך 400 בארץ ישראל זוכה להגיע לעולם הבא, אבל אין הכוונה שימהר להגיע לשם. שצריך לשמור את עצמו, שלא ימהר להגיע לשם ושלא יגיעו אחרים לשם. מישהו נוסע במהירות כי עוד מעט שבת, זה לא מצדיק שידרוס מישהו. אין הצדקה, יש כל כך הרבה תאונות דרכים, רחמנא ליצלן. אז גם הפוגעים וגם הנפגעים רואים כמה התורה החמירה בנושא הזה. אם מישהו חס ושלום עבד עבודה זרה בשוגג, אז מביא חטאת בכמה זוזים, והכהן זורק את הדם, אוכל את הבשר, מתכפר לו. ואילו מישהו חלילה הרג את הנפש בשוגג, אפילו שוגג שלא קרוב למזיד, צריך לברוח לעיר מקלט, לשבת שם אדמות הכהן הגדול, מנותק מאשתו, ממשפחתו, מהעסקים שלו, חברים שלו, ואפילו אם הוא מת לפני הכהן הגדול, המיטה לא מחפרת עליו, אלא הוא נקבר בעיר מקלט עד שימות הכהן הגדול. אז התורה כל כך החמירה בעניין הזה של שפיכות דמים בשוגג, וצריך אם הוא חלילה קרוב למזיד, אז אפילו עיר מקלט לא מגינה עליו. מותר לגואל אדם להרוג אותו אפילו בתוך עיר מקלט. צריך מאוד להיזהר בדבר הזה.
הרב מגדיר את מי שנוהג שלו על פי חוקי התנועה כשוגג קרוב למזיד?
כן.
ולא לא שוגג ממש?
אני, טוב, אני לא סנהדרין, אני לא רוצה לשפוט, אבל זה דיכורה, זה פושע.
פי הרמב״ם. נעבור לשאלה הבאה. לכבוד הרב שלום, אנו אומרים כל יום בתפילה, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. האם אנשים באמת מאמינים בזה ומצפים לבואו כל רגע?
צריך לקוות שמאמינים. יהודי דתי צריך להאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. מי שמפחד לומר את הנוסח הזה, שמה לא מאמין באמונה שלמה, יכול במקום זה, במקום ה-13 העיקרים, לומר את יגדל, שזה כולל את ה-13 העיקרים, ושם אין הצהרה אישית שאני מאמין. אלא אני אומר שישלח לקץ ימין משיחנו.
אולי יש לרב דרך איך לחזק, כי לפעמים גם אנשים שהם או מסורתיים או דתיים, אבל לפעמים באמונת ביאת המשיח, אולי נחלשת להם האמונה, מחכים כל יום, מחכים כל יום. גם אדם שמאמין מאוד, ואז יחכה שבוע, שבועיים מאוד מאוד בציפייה, ואחר כך תחלש אמונתו.
אם מישהו היה שאל אותי לפני 200 שנה, האם אני מאמין בתורה ובעתיד של עם ישראל, הייתי צריך להגיד שאני מאמין, אבל להסתפק באמונה. אבל כיום, אחרי מה שקרה, שכל כך הרבה נדחי ישראל כבר נאספו לארץ ישראל, ברוך השם, ראינו שהשם יכול לקבץ נדחי ישראל. מתי השם יעשה את זה סוף סוף, או שתהיה גאולה שלמה, אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים להשתדל לקרב את הגאולה עד כמה שבידינו. אבל לכפור היום בתורה זה טיפשי, ראינו שיהודים התקבצו מכל הגלויות, מהונגריה ומרוסיה ומצרפת ומאמריקה, מכל ארבע כנפות הארץ התקבצו יהודים לארץ ישראל, מה שפעם לא היה עולה על הדעת שיהיה קיבוץ גלויות גדול כזה.
בסדר, יישר כוח. טוב, יש פה הרבה שאלות שחוזרות, שאלות בסינון מה יביא את הגאולה, מה יעבודתנו בתשעת הימים, נחפש אולי שאלה שלא שאלנו. שאלה נוספת, לכבוד הרב שלום, לפני כשבוע התגלה רב מרדכי אליהו זצ"ל לאשתו ואמר לה, השנה לא יהיה תשעה באב. מה זה אומר, איך צריך להתייחס לזה?
הלוואי, הלוואי.
האם לאישה מניקה מותר לשתות בתשעה באב?
אני חושב שיחסר חלב שתשתה לשיעורים ושתשתה דברים מזינים. חלב, בירה, מיץ, לא מיץ ענבים, אבל מיץ אחר.
והיא לא צריכה לנסות לתת תחליפים או לשאוב לפני כן או דברים כאלה?
החזון איש פסק שכל שינוי תזונה אצל תינוק זה פיקוח נפש.
ולכן
מותר להשתות. הוא יותר מדי לבשל בשבת כדי שלא יהיה שינוי תזונה אצל תינוק.
שאלה הבאה, האם מותר לאכול מאכל כמו מרק בצל שבושל עם יין וטעמו ניכר בתשעת הימים?
לא לאשכנזים. אני חושב שהספרדים מחמירים רק בשבוע שחל בו, אני לא יודע.
לא, מחמירים, אבל לא, מכל תשעת הימים, לגבי בשר...
לא.
אז יהיה אסור לכולם. שאלה הבאה, האם ראוי בתשעה באב עצמו להקדים ולהתפלל מנחה גדולה כדי להניח אז תפילין?
איך שאדם רוצה, יכול להיות במנחה גדולה, גם אם רוצה לישון אחר כך, אולי כדאי שיקדים להתפלל, אבל יש דווקא מחרים להתפלל, כי הרי יש מחלוקת אם לשאת כפיים גם במנחה גדולה או רק במנחה קטנה, אז אלה שנוהגים לשאת כפיים רק במנחה קטנה, אולי מעדיפים להתפלל במנחה קטנה.
אז הרב לא אומר שיש צד מסוים שעדיף.
אני לא אחריע בין השיטות, חזוני שם שגם מנחה גדולה אפשר לשאת כפיים.
ולפי שאר השיטות, מה הגדר באמת של נשיאת כפיים במנחה בתענית? רק חצי שעה לפני השקיעה, הרב פוסק, או מזמן?
מזמן מנחה קטנה.
מזמן פלג המנחה?
לא, מנחה קטנה, זה לפני פלג המנחה.
עוד לפני כן.
שעה ורבע לפני פלג המנחה.
שעתיים וחצי.
פלג המנחה כבר לפי הרמב״ם נראה שלהתפלל מפלג המנחה, למרות שזה נהוג ברוב בתי הכנסת, בעצם זה רק בדיעבד. לכתחילה הייתה תתפלל לפני פלג המנחה, בגלל המחלוקת של רבי יהודה ורבנן. אז זה רק דעבד כמר עבד, ודעבד כמר עבד, דיעבד, אבל לא לכתחילה.
אז לכתחילה הרב אומר אפילו עדיף לפני, לשיטת הרמב״ם, לפני פלג המנחה, בזמן מנחה, מזמן מנחה קטנה, שהוא שעתיים וחצי לפני שקיעה. ולעניין אבל...
זמניות, כך שתהיה בקיץ יותר משעתיים וחצי.
כן. כאשר לעניין ברכת כהנים, הרב אומר, מזמן מנחה קטנה זה כבר... כן. אפשר לעשות ברכת כהנים. שאלה הבאה...
אני לא אומר, לפי חזון איש כמה מנחה גדולה כבר אפשר.
שאלה הבאה, אם מותר לתת מעשר כספים למכון המקדש?
נגד לכל מכון המקדש, אז הוא ודאי לא אמליץ לתת מעשר כספים לזה.
מצד מה?
אנחנו בזמן הזה אסור לנו לעסוק בדברים האלה. צריך ללמוד את ההלכות, כן, אבל לא לעשות באופן מעשי. זה יביא למכשולות חס ושלום. וחוץ מזה הם גם ממליצים לעלות להר הבית, שזה בוודאי אסור בזמן הזה.
הרב סובר שאין לעלות להר הבית, גם מי שטובל וניתן.
כל גדולי הרבנים בתפשין כ"ז, מכל החוגים, חתמו שלא לעלות לשום שטח בהר הבית. גם הרב קוק בזמנו כך הורה.
מי עוד מהרבנים? הרב זוכר?
הרב שלי זוכר לברכה, והרבנים הראשיים, ואולי רב צבי יהודה קוק, לא זוכר, כמו כל מי שהיה אז בצמרת הרבנות.
ומצד מה?
הרב אלישיב מסתמך.
ומצד מה? מצד החשש שמה או מצד...
מצד שלא יודעים את הגבולות המדויקים, וזה יביא גם תקלות, וכי נדרוש מכל אישה פתקה שהיא טבלה פנית, וזה לא מעשי.
שאלה הבאה, אני מזכיר שוב, צופים שמעוניינים להעביר אלינו שאלות כעת בשידור אל הרב, ניתן להעביר כרגע את השאלות באמצעות חלונית. השאלות שנמצאת בתחתית חלון הצפייה, השאלות האלה מגיעות אלינו כאן בשידור ואנו מעבירים את השאלות כרגע אל הרב. שאלה הבאה, ברוך השם זכינו לבנות בית ואנו עוברים אליו בעזרת השם בעוד כשבועיים. מה מותר ומה אסור להתקין בבית? ישנם דברים רבים שיסמכו אותנו מאוד, כגון התקנת השיש והברזים במטבח, קניית ריהוט חדש, בניית ארונות. האם מותר לעשות הכל כיוון שאנו עוברים לבית רק לאחר תשעה באב?
לקנות ריהוט, אני חושב שאפשר, אם לא מברכים אליו שהחיינו ולא משתמשים בו כעת. תיקונים בגוף הבית רצוי לדחות לאחרי תשעת הימים.
תיקונים בגוף הבית עדיף לאחר כך.
אינסטלציה בכל מיני רצוי לאחרי תשעת הימים.
שאלה מעניינת, שואלים האם בבית המקדש יהיה חשמל? האם יהיה מותר לשים חשמל? האם יהיה אפשר להשתמש?
לא, רק אם נביא יגיד שכן, כי כל מה שבבית המקדש מותר לעשות רק על פי נביא. אבל אני לא חושב שיצטרכו, המנורה נותנת אור לכל העולם. המנורה של המקדש ממנה האור יוצא לכל העולם.
יהיה חילוק בין האולם והאיכל לשאר המקומות?
רק על פי נביא, לא ככה.
בסדר. שאלה הבאה, שואל אלעד. אני מלמד יהדות ומקצועות קודש בבית ספר יסודי. בעת האחרונה אני נשאל רבות במהלך השיעור ובהפסקות על ימות המשיח, תחיית המתים, גאולה וכדומה. שאלתי, האם יש לפתור אותם בלא ידע האדם איך יהיו עד שיהיו? כלשון הרמב״ם, או ללמד בצורה מסודרת ושיטתית מקורות שונים, נבואות וכדומה בנושא.
לומר בדיוק מתי תהיה תחיית המתים ואיך יהיה וכן, זה באמת הרמב״ם אמר שלא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. אבל לומר באופן כללי שתהיה תחיית המתים, אנחנו מאמינים בתחיית המתים, ושתהיה גאולה, שעם ישראל יישב על ארצו ויקיים תרי"ג מצוות וכל הדברים האלה, זה כן, זה אפשר ללמד.
שאלה הבאה, שואל חזי, לגבי פסקי הארי. האם יש משקל מחייב הלכתית לפסקי הארי ולשיטתו כפוסק כלפי כל הציבור, או שמא מדובר בחומרות וסייגים המחייבים רק את ההולכים בשיטתו? לסיכום, האם פסקי הארי נכנסים לדיון ההלכתי או הקבלי?
במידה שהם נוגדים את הגמרא, אנחנו פוסקים על פי הגמרא, אבל במידה שהם לא נוגדים, אז... אז לפעמים זה חומרות, ולפעמים אולי זה גם דברים שיותר מחומרה.
אז לכן הדברים שכותב הארי הם...
צריך לבדוק מה על פי קבלה ומה על פי נגלה.
ומה שעל פי נגלה רק מחייב מבחינה הלכתית?
זה ודאי מחייב. ומה שרק על פי נסתר, זה לא מחייב את כולם.
גם שמבחינה הלכתית מחייבת כולם, מחייבת מי שנוהג על פי פסקי הארי אולי.
כן.
זאת אומרת, כל אחד לפי המנהג שהוא נוהג, אם לפי מרן או לפי הרמ"א או...
למשל, יש דבר שעדות המזרח בדרך כלל קיבלו, וגם החסידים, אמר ברוך הוא גם בשני וחמישי אחרי התפילה. על פי בית יוסף לא אומרים שם ברחוב, האשכנזים בזה נוהגים כבית יוסף, אבל החסידים ועדות המזרח נוהגים על פי הארי, למר ברחוב.
זה גם במידה מסוימת לפי מה שהשתרש בציבור. שאלה הבאה, שואל דוד, שלום הרב. רציתי לשאול שאלה שמציקה לי באמונה ואני לא יודע איך להתמודד איתה. אנחנו אומרים שהכל מעט השם וכל העולם מנוהל בהשגחה, כלומר כל דבר מכוון מעט השם. לעומת זאת, העולם מתנהג בדרך הטבע, בצורה שלא משאירה מקום להשגחה. לדוגמה, ישנם אזורים בעולם שמועדים יותר לרעידות אדמה, יותר ממקומות אחרים, ולכן שם ימותו ויסבלו יותר אנשים. האם זה אומר שהאנשים באזור ההוא חטאו יותר? ודאי שלא, יש כאן קושייה חזקה מאוד, כי אם זה הטבע, איך יכולה להיכנס פה השגחה? אם השם משגיח על האנשים האלו, למה הוא גורם שיהיה להם רעידת אדמה? והאם הוא יכול לשלוט בזה כביכול אחרי שכך הוא הטבע שהוא ברא? וככה בהרבה דברים, יש סטטיסטיקות, יש מחקרים וכדומה.
יש סטטיסטיקות ומחקרים, אבל א', בן אדם לא מוכרח לגור באזור שלא טוב, הוא יכול לגור באזור אחר אם מתאפשר לו. בית, הנה ראינו לא מזמן הרגעה שהתפרץ ושיתק את התחבורה בחלק גדול מאירופה, אז ודאי שהדברים נועלים בהשגחה מעת השם, מה יהיה ומה לא יהיה. אם אנשים במקומות מסוימים סובלים, כנראה שיש טעם להשגחה, למה רוצה שיהיה סבל באזורים מהם.
שאלה הבאה.
חזל אומרים שרבי שמעון בר יוחאי ישב במערה עד שראה צייץ הציפורים על פתח המערה ושמע בת קול מהשמיים אומרת את הציפור הזאת הוא יצליח לצוד ואת זאת לא יצליח לצוד. ככה היה קורה, אז רבי שמעון אמר אם על ציפור יש השכחת השם אז גם עליי תהיה השכחת השם ויצא מהמערה. זאת אומרת שגם ציפור לא נופלת בפח בלי השכחה מעט השם.
אז איך באמת הרב מסביר את זה שיש מקומות שבהם יש יותר או פחות?
אז ככה השם ברא את האדם. אם אדם ילך למקום שיש נמרים ואריות, אז אף אחד לא יתפלא אם ידחפו אותו. אם הוא לא שמשון הגיבור או משהו כזה, אז אף אחד לא יתפלא. אז
שאלה הבאה שוב, שאלות על יולדת. יולדת תוך 30 יום, האם יש מקום להקל בתשעה באב? יש להוסיף שעה לחום, והיא משתמשת באנטיביוטיקה.
יולדת תוך 30 יום שלא תצום.
בסדר, רק שנייה נעבור אל השאלה הבאה. שאלה הבאה שואל אל חי, אם בתקופת אדם וחווה היה גן עדן והם היו בו בעולם הגשמי, אז איך זה שכשעולים לעולם הבא יש גם גן עדן? אם אדם וחווה היו גשמיים, אז איך הם היו בגן עדן שהוא רוחני?
הספרים כתבו שיש גן עדן תחתון ויש גן עדן עליון, אבל אני לצערי לא מומחה, אבל כך כתבו שיש גן עדן תחתון ויש גן עדן עליון.
שאלה הבאה, האם יש מקום להקל ולא לקרוע למי שלא היה 30 יום בכותל בגלל שיש לנו שלטון ישראל?
לא, זה לא סיבה, כי השלטון לא בנה עדיין את בית המקדש, אבל א', לא על הכותל קוראים אלא על מקום המקדש ועל ירושלים, אבל מי שגר והיה יכול לבוא לא צריך לקרוע. לכן תושבי ירושלים נוהגים שלא לקרוע, ושהם יכולים לבוא בכל עת.
ומישהו לא תושב ירושלים ואין לו גדר של יכול לבוא בכל עת?
בטווח שירושלים. לא קשה היום לבוא באוטובוס מתל אביב או בבני ברק, זה לא קשה כל כך.
אז כל מי שבעצם בטווח נסיעה סביר?
כן, אלא אם היה מגויס בצבא או חס ושלום חולה בית חולים שלא היה יכול לבוא, זה משהו אחר.
אז יהיה בגדול זה. שאלה הבאה, שואל דניאל, אני אשמח אם הרב יענה לי על השאלה הבאה. איך יודעים שאדם הוא באמת יהודי? הרי עברנו הרבה התבוללות וספק רב בקום המדינה, מלבד שיש לנו היהודים תאריך עברי בתעודת זהות. זאת השאלה הראשונה שלו, וברשות הרב עוד שאלה. אני לפעמים חושב אולי אלוקים בחר בנוצרים או בכל דת אחרת כעם מובחר, ורק אליו הוא יעזור ויחבב. וגם אני ראיתי סרט איך אדם נוצרי מאמין ומתפלל ומכיר תודה לאלוהים. למה הוא שמידת האמונה גדולה מיהודי חילוני, למה לא מגיע לו שכר, אם יש לו מידת אמונה כזאת גדולה? תודה רבה והמשך שבוע טוב. אז יש פה שתי שאלות בעצם. הוא שואל איך אדם באמת יודע שהוא יהודי, הרי יש התבוללות
וכו'. לפי מסורת, אם הוא בא מארצות הברית, אז לפי איך שהכירו אותו בניו יורק, או איפה שחי, וכן כזה, או שהוא עצמו יש לו מסורת מאבותיו. כמובן, יש מקרים שלא ידועים. יש למשל, הייתה כאן גיורת מפורסמת, הרבנית בלוי, שהם גילו בסוף שהם צאצאי הנושאי ספרד, אז היא בכלל לא כל כך גיורת. יש כל מיני מקרים, גם מקרים הפוכים כמובן, שמישהו שחשבו שהוא יהודי והתגלה שהוא לא יהודי, עד כמה שאפשר, יש מסורת. עכשיו נגיע לשאלה השנייה.
שאלה שנייה, אני אזכיר רק...
יש גויים שמאמינים, במידה שהם באמת מתנהגים לפי רצון השם, יהיה להם שכר, חסידי אומות העולם, יש להם שכר טוב. יהודים שלא...
אדם שהוא נוצרי, שמאמין באלוהים ואומר לו תודה, יש לו שכר על דבר כזה, או שהוא נחשב שהוא בעצם עובד עבודה זרה?
זאת הצרה, אם הוא מאמין גם באותו האיש, אז הוא עובד עבודה זו. אבל בכל זאת, על דבר טוב, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שחק כל בריאה. ויהודי שהוא חילוני רחמת, זה רע מאוד.
הוא שואל בעצם בין השורות, איך אני יודע שבעצם להיות יהודי, זה בעצם האלוהים שלנו האמיתי ולא של דת אחרת.
זה מה שהתורה כתבה, הבטיחה, התקיים. התקיים שאם נשמע בכל השם נשב בשקט על האדמה, ושאם לא נשמע בכל השם נלך לגלות, והבטיחה שהשם יקבץ אותנו מהגלות, ואנחנו רואים שזה מתחיל להתקיים. אז כל הבטחות, רש"י יושב בפינה מתחת בצרפת, גבול צרפת, גרמניה, וכותב שהארץ תהיה שממה עד שבני ישראל יחזרו עליה, וראינו שזה יתקיים. בזמנו נלחמו הנוצרים והמוסלמים על השלטון בארץ הזאת, והארץ נשארה שממה עד שהיהודים חזרו לארץ הזאת.
אולי כדאי גם להזכיר שחלק מהתפיסה הנוצרית היא בעצם האמונה שעם ישראל לא ישוב לארצו. גם הצד להפך, שבעצם חזרת עם ישראל לארצו מהווה סתירת לחי לאמונה זו. שאלה הבאה. מה המקור למאמר חז"ל שמי שגונב מטריח כביכול את הקדוש ברוך הוא להחזיר את הגניבה?
רש"י אומר בפרשת השבוע, כי המשפט לאלוקים הוא שכביכול אם אתה מטה את המשפט, אתה מטה את המשפט עליי, שאני צריך להחזיר אחר כך את הגניבה לבעליה.
אבל השאלה היא כאילו על דברי חז"ל, מניין חז"ל ידעו זאת ש...
מהפסוק הזה?
מהפסוק... של הנביא. שאלה הבאה, מה המקור לכך
שיש... זה סברה, זה גם דבר שמסתבר. השם לא ישיר עוול בעולם, השם יעשה צדק.
לא יקפח.
יושפט אומר לשופטים, כי לא לאדם תשפטו, כי להשם. אגב, אני חושב ששמו נקרא יושפט עד שם המשפט הזה.
שאלה הבאה, מה המקור לכך שאיסורי הנאה שנשרפו, אפרם נחשב לפנים חדשות? ובעצם כבר לא יהיו אסורים בהנאה.
זה לא בכל הדברים, אבל בחלק מהדברים, אם נתקיימה באמת מצווה, אז דבר שנעשתה מצוותו, רוב הדברים אחרי שנעשתה מצוותה מותרים בהנאה. לא כולם, חמץ בפסח למשל, לא.
אז מה יהיה החילוק?
המשנה מונה דברים שיש להם אפר הקדש, אומרת המשנה של עולם אסור. יש כמה דברים שהאפר אסור בנה.
ובדברים שאינם מותרים, מיניים בעצם שהם, שכן מותרים.
כן.
מיניים בעצם שכעת פקע מהם האיסור.
שנעשה
מצוותם. שנעשה מצוותו. שואל חנן, ילד בן 11, שלום לרב. רציתי לקבל דברי חיזוק נגד אינטרנט. אומנם אנחנו כעת בשידור חי באינטרנט, אבל אתר ישיבה ואתר ערוץ 7 משתדלים להביא את הדברים החיוביים אל הגולשים, בין היתר את השידור הזה ודברי תורה. ברוך השם, באמת אולי נזכיר, 150 אלף אנשים שונים בממוצע בכל חודש נכנסים לאתר ישיבה ושומעים ונהנים מדברי התורה. אבל ידוע לנו בהחלט, מאז שהתחלנו עם הדבר הזה, ידוע לנו שישנם דברים שהם לא טובים באינטרנט. ושאל אותו חנן, ילד בן 11, רציתי לקבל דברי חיזוק נגד האינטרנט. אני גולש מדי הרבה באינטרנט ובמחשב, ובגלל זה אינני לומד, קשה לי הדבר, מציק, ואינני מעוניין בו, רציתי פתרון ודברי חיזוק.
למצוא דברים מעניינים של דברי תורה, סיפורים ודברים מעניינים, להשתדל לעבור על כל התנ"ך, ואחר כך על כל הש"ס אולי, הרמב"ם, למצוא דברים מעניינים, אז לא צריך לחפש מים זרים.
הרב חושב שהוא יכול, בתוך האינטרנט, שיחפש דברים טובים, אם לזה הוא נמשך, או שעדיף להימנע כמה שיותר? שאלה הבאה, שואל אליאב. למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם כל כך יפה, אם אנחנו לא שם כדי לראות אותו וליהנות ממנו? למה אסור לצאת לחו"ל כדי לטייל בטבע, להתפעל, להתרשם, ולחזק את האמונה בראיית נפלאות הבורא? כל היופי הזה סתם מבוזבז, מאחר שחכמים אסרו את היציאה מחמת החשש שלא יחזו לארץ, מאימת קושי סכנה ואורך הדרך. אולם כיום ניתן לצאת ולחזור באותו יום, ואין זה מסוכן כלל. אז חשש זה ראוי להתבטל. למה אם כן עדיין מונעים היתר לטייל בחו"ל? אם בגלל שבארץ יש מצווה מאוד חשובה של יישוב הארץ, וכל דקה שנמצאים בה מקיימים אותה, והישארות בה מורה על חביבותה וכו', ואף על פי כן אין את כל ההדר המאלף שכן נמצא בחו"ל. כוונתי למעשה השם, לאו דווקא למעשה אדם. אז בהתבוננות בנפלאותיו מגיעים לאהבה, מגיעים ליראה, כדבר הרמב״ם בהלכות יסודי תורה. על כן שאלתי, למה אסור לראות, להתפעם ממעשה ידי הקדוש ברוך הוא, שלתובנתי לא נברא סתם, אלא כדי להשתמש בה וליהנות ממנה?
אנחנו קיבלנו את ארץ ישראל כדי להשתמש בה וליהנות ממנה, כלשונו של השואל, יש הרבה דברים יפים לראות בארץ ישראל, והטעם שאסור לצאת הוא לא רק בגלל שמא לא יחזור, אלא מפני שבארץ ישראל שורה השכינה, כל רגע שאדם נמצא בארץ ישראל יש לו השגחת השם, וכשבחוץ אז דומה כמי שאין לו אלוה חס ושלום, כאילו עובד עבודה זרה, לכן לא כדאי, וצריך להשאיר איזה מקומות יפים גם לגויים. לגויים אין תורה כל כך יפה, אז לפחות שיהיה להם קצת עולם הזה, תשאיר להם קצת עולם הזה.
אז הרב אומר שהגשמיות היפה שנמצאת שם היא בעצם לאומות העולם.
כן.
בסדר. אולי הרב רוצה להרחיב עוד בנקודה הזאת מבחינה רוחנית וגשמית בין אומות העולם לישראל, מה מתאים?
השם נתן לנו את ארץ ישראל ולגויים נתן את שאר הארצות. אנחנו צריכים להנות מהיופי של ארץ ישראל, היופי הגשמי והיופי הרוחני, לאכול מפריה ולשבוע מטובה, כמו שדיברנו בתחילת הדברים, להנות מיופייה של ארץ ישראל.
ותשעה קבין שנטלה ירושלים ושנטלה ארץ ישראל, הם דווקא קבין של יופי גשמי או יופי רוחני הכוונה?
יופי רוחני, כרגע על קבין אין כל יופי הגשמי, יש קצת, ברוך השם, ירושלים עיר יפה, אבל עוד אי אפשר שיותר יפה מכל מקום אחר.
שאלה הבאה, מי שתפילין על גופו ועדיין לא חלץ אותם, האם מותר לו לאכול ולשתות אכילת הרי, כגון במצב שיש קידוש בבית הכנסת?
אכילת הרי, אם הוא מקפיד להניח תפילין הרבה זמן, אז מותר לו.
אז יהיה מותר, אכילת הרי. אני מזכיר לכל הצופים שאנו נמצאים בשידור חי, בשאלות ותשובות עם הרב הגאון אביגדור לבנצל, רבה של העיר העתיקה בירושלים, אתם בשידור בערוץ ישיבה, באתר ישיבה ובאתר ערוץ 7. את השאלות שלכם כעת בשידור אנו מעבירים אל הרב, את השאלות אפשר להעביר בחלונית הכתיבה שמופיעה לכם בתחתית חלון הצפייה בערוץ ישיבה. אנו נמצאים כאן קרוב לשריד בית מקדשנו, השאלות מטבע הדברים יכולות לעסוק בענייני תשעה באב, ענייני בית המקדש וענייני אמונה שונים או כל שאלה אחרת שתרצו להעביר אל הרב. אנו נעבור אל השאלה הבאה שהגיעה אלינו. שואלת חיה, האם מותר להתייעץ עם מתקשרים למיניהם או קוראות בקפה לשם מציאת שידוך? אני בת 34 ואחיותיי הצעירות ממני בהרבה כבר נשואות. אחת מהם הכירה את בן זוגה באמצעות שידוך של מתקשרת שאליה הייתה נוהגת ללכת. אני מודעת לכך שעל פי התורה המתקשרים מוגדרים כעקום ושאסור להתייעץ עמם, אבל די נואשתי מהבדידות שהיא מנת חלקי בשנים האחרונות, מה ניתן לעשות?
יש שדכנים למיניהם, למה ללכת עם מתקשרים?
אולי הלכה לשדכנים ומרגישה ש...
בקפה, כמו אפשר לדעת אם מישהו מבשל טוב או לא, אבל חוץ מזה אין מה לדעת בקפה.
וזה ממש איסור תורה לגשת, או ש...
יותר משהו, האיסור זה יותר שטות לגדתי.
זאת אומרת, גם אם היא רואה מישהי שהצליחה, אחות שלה או משהו כזה, הרב אומר שזה עניין של מקרה בלבד. שאלה הבאה, שואל אריאל. יש מנהג המופיע בכמה ספרי הלכה לשאוב ולשתות ממי באר או ממי בור במוצאי שבתות כסגולה לרפואה. רציתי לשאול כיצד ניתן לקיים מנהג זה בימינו שבו מרבית האנשים אינם שואבים ואינם שותים ממי בור או ממי באר, אלא שותים מברזים ומבקבוקים. האם ישנה דרך לקיים את המנהג על מכונו, או שמא המנהג מבוטל? שאלה נוספת, האם מנהג זה קיים לנוהגים אותו גם במוצאי ימים טובים, במוצאי שבת ליום טוב, ובמוצאי שבת לתשעה באב, זאת אומרת, כאשר תשעה באב.
ודאי לא במוצאי שבת לתשעה באב, שאז אסור לשתות, במוצאי שבת ליום טוב אולי אפשר, אבל כמובן עיקר סגולה לשאוב מבערה של מרים, שהוא בים כנרת, לא מכל באר בעולם.
והאם שפותחים את הברזים, ואומנם לא בירושלים, שהמים הם מי בארות, אלא באזורים אחרים שבהם המים מהכינרת.
אולי, אולי יכול להיות.
אולי זה גם בגדר של בעירה של מרים. שאלה הבאה, לכבוד הרב, מי שהיה רגיל לשתות חלב מהדרין של חברה מסוימת, ורוצה להקל בזה כי רוב החלב בארץ לא נחלב בשבת, והשביעית מהחלב שכן נחלבה בשבת, חלק ממנו נחלב בהתר. אם כן, אם הולכים אחרי הרוב, רוב החלב הוא מהדרין, שלא נחלב בשבת, אף על פי שלא כתוב עליו מהדרין. האם זה נכון? כתוב בדרך כלל שאתה מהדרין, הוא רוצה עכשיו להתחיל לשתות חלב רגיל, הוא שמח אותו רוב.
זה נכון, אבל עדיף לחזק את אלה שמקפידים על שמירת שבת, וגם מקפידים שלא יהיה חלב עקום.
אז לכן כן להעדיף להישאר במנהג שלו.
עדיף להישאר.
שאלה הבאה, לכבוד הרב, האם יש בעיה לנסוע לראש השנה לאומן כדברי רבי נחמן שהבטיח גדולות ונצורות למי שיהיה על קברו בראש השנה, מה שלא הבטיח אף צדיק אחר מאז ומעולם?
אני מתפלא, למה לנסוע לאומן כשיש לנו את הכותל המערבי, כאן מקום המקדש, יש גם קברי, אם רוצים קברים, יש מערת המכפלה, יש רבי שמעון בר יוחאי, יש, מבלי אין קברים בארץ ישראל שניסע לאומן, אבל אני לא יכול למנוע, אנשים אומרים שהם זוכים שם להתחוממות רוח, אני יודע. לדעתי בישיבות אפשר לקבל גם התרוממות רוח, ישיבות פשטים לאחר בכל מקום.
בסדר, שאלה הבאה, האם ניתן לחדש לאישה, יכולה לחדש מטפחת בתשעת הימים?
מטפחת ראש?
מטפחת ראש.
שלא כדאי.
שלא כדאי, זה, מטפחת זה דבר שצריך לברך עליו שהחיינו? מטפחת חודש?
אפילו לא, בתשעת הימים גם מה שלא מברכים שחיינו.
גם לא. וראש חודש הוא בכלל הזה או שהוא...
ראש חודש כבר עבר, אבל כן, גם אבל... ראש חודש לא.
גם ראש חודש לא. שאלה הבאה, בכי של תינוק, בשעה טובה. זכינו להולדת בנינו לפני כחודש. שמעתי מגיסתי ששמע מרב גדול שהבכי של תינוק קטן הוא חשוב וחיוני וגורם להפרשת איזשהו נוזל במוח שחשובה הפרשתו. מאוד רצינו לדעת האם יש מקורות של חז"ל בעניין ומהו בדיוק עניין זה, בתקווה להרגיש שלמים יותר עם הבכי המרובה ביותר של בנינו השם ישמרהו ויחיהו.
אני יודע שגולתם של ישראל התחילה מזה שבת פרעה שמעה נער פוחה, אבל אני יודע, ובוודאי חשוב למנוע מהתינוק צער עד כמה שאפשר. אם אפשר להרגיע אותו, תשתדל להרגיע אותו.
שכתחילה לא לתת לו לבכות, אבל אני מבין שהאימא שואלת שהתינוק שלה בוכה הרבה, האם יש לה נחמה מסוימת בכך שזה משהו...
לא, אינני יודע. אבל עד כמה שאפשר למנוע את זה.
שאלה נוספת לגבי רפואה אלטרנטיבית בשבת, האם היא מותרת, כגון שיאצו, הילינג וכדומה, שהוכח שזה מועיל?
הרב לא סמך על רפואה טבעית, אולי מאז התפתחו הדברים, אינני יודע, הרב לא סמך על רפואה טבעית.
ולכן זה יהיה מותר בשבת?
לכן יהיה אסור, אין בזה שום היתר.
אם אין בזה שחיקת סממנים, אז מצד...
כן, אז סתם ביטול זמן.
מה?
זה ביטול זמן, סתם.
ביטול זמן, אבל איסור הלכתי בשבת?
הרבה מה שלפעמים זה גורם שאנשים... אשתי גם יודעת שפעם היה לה ניסיון וכמעט היה קורה אסון בלי רופא רגיל הציל אותה מזה.
מבקשים פה מהרב אם אפשר לדעת את זמני החורבן, האם הוא היה בג' אלפים תף תף כף ח' או בג' תף תף כף ת' או בג' תף תף למד.
יש שיטות שונות בנושא הזה. כמדומני שיטה עיקרית שמחשבים זה תף תף כף ח', אבל יש שיטות שונות בדבר הזה.
יש בזה מספר שיטות והרב לא מכריע בעניין.
אני לא כל כך זקן שאזכור בדיוק.
מה?
אני לא כל כך זקן שאזכור בדיוק.
בסדר גמור, שאלה הבאה. בני בן 8 חודשים, נולד בשבוע 34, מעקב פגים, ויש לו מעקב היקף ראש. לפני כחודשיים הובחן אצלו קפיצה גדולה בהיקף הראש, והרופא המליץ על בדיקת MRI בהרדמה מלאה. אני חוששת מאוד ולא רואה צורך לבצע את הבדיקה. עודה לתשובה של הרב.
אני רופא ואני לא יכול להגיד. שתשאל רופא שהיא סומכת עליו.
רופא נוסף. שאלה הבאה, שואל יהודה, בן 67, בין תפילת מנחה לערבית, קיימת בבית הכנסת הפסקה ללימוד. אנשים שמאחרים לתפילת מנחה מתחילים תפילת 18 בקול על מנת לומר קדושה. התוצאה היא שאנשים מפסיקים ללמוד לעמידה לקדושה, וזה יכול לחזור על עצמו מספר פעמים בערב. האם זה תקין שאנשים יפסיקו את לימודם להצטרפות לקדושה, או שיש כאן ביטול לימוד תורה של רבים על ידי יחיד? עודה לי תשובה מכבוד
אני עליו. חושב שלא טוב עושים אלה שמפריעים לתפילה עם הקדושה הפרטית שלהם.
מפריעים ללימוד?
כן. שמפריעים ללימוד עם הקדושה הפרטית שלהם.
זאת אומרת, עדיף שיתפללו ביחיד אותם אנשים.
כן.
בסדר. שאלה הבאה, לגבי קדושה, סליחה, שאלנו, לגבי יעלה ויבוא בראש חודש, בערב ראש חודש, בתפילת ערבית, בערב ראש חודש לפני השקיעה, האם לומר יעלה ויבוא? כן, זאת תפילת ערבית כן, שהיא מוקדמת כן, בעצם, כן, לומר יעלה ויבוא.
כן.
שאלה נוספת, אני בת 41, בהיריון אחרי טיפולי IVF, שבוע 25, עם סכרת הריון, מטופלת באינסולין, ואחרי ניתוח כריתת בלוטת התריס, מטופלת באלטרוקסין. שהניתוח הזה של כריתת בלוטת התריס בוצע לפני כ3 שבועות. האם אני יכולה לצום בתשעה באב? זאת אומרת, היא שואלת אם היא יכולה, היא רוצה, כך אני מבין. ואם לא, איך מותר לה לאכול ולשתות?
שתאכל ותשתה, אבל לא דברים מוענגים, רק דברים בריאים.
ואם היא רוצה לצום, היא מותר לה? או ש...
אני לא רופא, אני לא יכול לענות.
צריכה לשאול רופא בעצם, האם מותר לה לצום. שאלה הבאה. שלום רב לכבוד הרב, אשתי ילדה בניתוח קיסרי לפני כ3 חודשים. כ3.5 שבועות מאוחר יותר התברר שהיא סובלת מסיבוך של תסחיף ריאתי, שזה קריש דם בריאה. כתוצאה מהניתוח ובעקבות כך היא הושפזה לשבועיים ומקבלת כיום טריפול בתרופות נוגדות קרישה, קומדין. כמו כן ראוי לציין שהתינוק ניזון מניקה בלבד, גם במהלך האשפוז. האם לאור הנתונים הללו היא חייבת לצום את אישה באב?
ותאכל דברים בריאים ומזינים, לא דברים של תענוגים.
שאלה הבאה שואל ישראל, האם אפשר להתגלח 1 בשלושת השבועות, 2 בתשעת הימים, 3 בשבוע שחל בו, לאדם שרגיל להתגלח בכל יום, האם אפשר להקל בכך, ואין מדובר שיש פה הפסד ממון?
לא.
אין להקל בדבר. בכלל, לא בשלושת השבועות, לא בתשעת הימים, או שנחלק בין הספרדים?
בשלושת השבועות הספרדים מתגלחים, האשכנזים לא.
שאלה הבאה שואל אלישמע, האם מותר לנגן בכלי נגינה, שירים שמחים בבין המצרים, בראש חודש אב, בהלל, ובמשך היום ובהרבה שבתות. האם יש הבדל במשך שלושת השבועות בשירה בפה לשיר שירים שמחים? אז קודם כל שאלה ראשונה, לגבי לנגן בכלי נגינה בראש חודש אב, בהלל או בערבי שבתות וכולי. אין יותר לדבר. יש הבדל בין שירה בפה של שירים שמחים לשירים עצובים? זאת אומרת שירה בפה של שירים שמחים גם עצובה?
בהלל, כן. אבל סתם כך.
סתם כך במשך היום? לא לשיר שירים שמחים גם בפה. האם מותר בראש חודש אב, השאלה היא כנראה ללימוד, כיוון שהוא כבר עבר ראש חודש, לעבור שוב על קיר ולסייד במקום שיום לפני ראש חודש סויד כבר. זאת אומרת, סיוד שני. הקיר כבר סויד לפני ראש חודש, ורוצים סיוד שני לעשות בראש חודש עצמו, שואלים האם זה מותר.
זה הפסד, אם לא יעשו בו ביום, אז כן.
רק אם זה הפסד, ואם לא, אז להמתין לאחר תשעה באב. האם מותר לצבוע פרגולה בתשעת הימים כמה פעמים כדי לשמור עליה?
אם אי אפשר לשמור אחרי תשעת הימים, אז כן.
רק אם זה במציאות כזאת שאי אפשר אחרי כן. שאלה הבאה, אז בנינו כבר עומד לתום, אנחנו, את השאלות האחרונות אנחנו נשתדל להספיק עוד פה בשידור. השאלות מועברות על ידיכם, אנחנו מזכירים שוב שאנחנו בשידור חי באתר ישיבה ובאתר ערוץ 7 עם הרב הגאון הרב אביגדור נבנצל שפינה לנו מזמנו היקר, בשידור חי באתר ישיבה וערוץ 7. אנחנו עוברים לשאלה הבאה, האם מותר לשמוע שירים חסידים בתשעת הימים שעניינם צער על החורבן או שירים שקטים?
כן.
גם שירים שהם מכלי נגינה?
כן.
וזה הרב אומר לכל אורך תקופת ימי בין המצרים, או שיש חילוק בין תשעת הימים לבין...
כן,
בכלל. לכל אורך ימי בין המצרים. שאלה הבאה, יש הרבה שאלות שחוזרות. אני יודע שזה אולי קצת מאוחר, אבל בכל זאת עדיף לדעת עכשיו מאשר אף פעם לא. אני בא ממשפחה חילונית, ואני מתחזקת. כך שאת הלכות הדת אני לומדת בעצמי. אולי זה גם אחד היתרונות של אינטרנט, שיש גישה, ובאמת אני יכול להעיד על הרבה אנשים שאינם דתיים, שמתקרבים ומתחזקים ומוצאים את עצמם, שואלים שאלות באמצעות האתר. אז פה שואלת בחורה בת 16, שאינה דתייה, אני לומדת את הלכות הדת בעצמי, לפי מה שידוע לי מדודים, אכילת בשר אסורה מבית באב, כלומר משקיעת החמה באלף באב. אבל מישהו אמר לי שאכילת הבשר אסורה מאלף באב בבוקר. מהו הנכון או ששתי הלכות מקובלות?
הנכון לפי מנהג הליטאים, שמתחילת אלף באב, כלומר מהלילה של אלף באב, כבר לא לאכול בשר.
לא מהבוקר של אלף באב, אלא כבר מהלילה. יש דעות אחרות שלפי הספרדים, או ש...
יכול להיות שיש מקילים בראש חודש.
האם מותר להתקלח לבעל שמועד תבילת אשתו חל בתשעת הימים, והאם יש חילוק בין סתם עונתה לבין עת תבילתה, לעניין המקלחת של הבעל?
אין חילוק אם זה דרוש, שבלי זה קשה להתקרב, זה לזו, אז מותר.
אז מותר. עכשיו הוא שואל אם מותר באיזה אופן, והוא שואל גם כן האם יש חילוק בין אישה שהריח מופיע לה?
בעיקר במים קרים את כמה שאפשר.
במים קרים. מי שקשה לו מאוד מים קרים יוכל...
קצת פוסחים.
הוא שואל גם האם יש חילוק בין אישה שהריח מפריע לה לבין אישה שלו. זאת אומרת, האם יש לו עניין להתקלח גם בלי שלאשתו מפריע מצד
רק במידה שזה מפריע.
רק במידה שזה מפריע. טוב, לחילופין, האם יש חילוק בין אישה מאוד היגיינית לבין פחות? שוב, זה אותה תשובה בעצם. אני טסה לפולין לפני תשעת הימים. האם מותר לי לקנות בין ראש חודש אב לטיסה דברים אחרונים ששכחתי לקנות לפני כן?
הם מאוד דרושים, כן?
אה?
הם מאוד דרושים, אם אי אפשר בלי זה.
דברים שדרושים ואי אפשר בלעדיהם. גם אם הם יסמכו אותה או...
כן.
לא יודע איזה סוג דברים, אבל...
זהו, צריך לדעת מה בדיוק.
שאלה הבאה, רציתי לדעת, שואלת סימי, האם אני יכולה לקנות בגד מחנות יד שנייה, בגד משומש בתשעת הימים? אני לא יודעת אם זה דבר עבד, יכול להיות שיקנו אותו ויכול להיות שלא, אנחנו נוהגים מנהגי אשכנזים, תודה.
אם יש לך ספק שלא תמצא כזה אחר כך, אז יכולה לקנות.
ואין חילוק בזה שזה משומש או לא משומש? זאת אומרת, הדין הוא מצד הקנייה...
בשבילה זה חדש.
חדש אצל האדם הקונה אותו.
כן.
שאלה הבאה, אם יש מקום להקל בזמן הזה בנתינת מעשר ראשון ללוי, או מעשר עני לעני בטבל ודאי? כמו כן, האם ניתן לומר לעני, המוציא מחברו עליו הראיה ותביא ראיה שאתה עני?
בנוגע למעשר ראשון, החזון איש אמר לא לתת ללוויים בזמן הזה. לא נעים לי לומר את זה, כי אני בעצמי לוי, אבל החזון איש אמר לא לתת ללוויים בזמן הזה. בנוגע לעני, יש עניים ודאים, אם לא רוצה לתת לעני הזה, תיתן לעני אחר שוודאי.
זאת אומרת, לעני ודאי מחויבים לתת, לאו דווקא לעני מסוים, אבל ללוויים, מה יעשו עם המעשר?
יאכלו בעצמם.
שיאכלו בעצמם, מדין המוציאים מחברו. מי שהתחילו בביתו שיפוצים לפני תשעת הימים, האם מותר לו להמשיך את השיפוצים בתשעת הימים?
אם אי אפשר לדחות אותם לאחר כך.
מה הגדר של אי אפשר לדחות? הכל עניין כספי.
נכון, אם זה הפסד גדול.
אם זה הפסד גדול. מי ששכר דירה לזמן קצוב, למשל לחצי שנה, האם צריך להודיע למזכיר על סיום המגורים לקראת סיום החצי שנה?
תלוי מה התנאי החוזה ביניהם.
יש בזה רגילות כלשהי, אם לא נאמר במפורש משהו?
אני לא יודע מה מנהג המדינה.
שוב, זו אותה שאלה שהגיעה. נעבור לשאלה אחרת. האם מותר, אותה אחת שטסה לפולין, כנראה, או שאחת אחרת, האם מותר לחבס בגדים דחופים לנסיעה לפולין שתחול בשבוע שחל בו תשעה באב, והאם מותר לקנות לשבוע הזה בגדים בתשעת הימים ולחדשם אחר תשעה באב? זאת אומרת, אני מבין שאולי היא שואלת בפולין עצמה, אולי היא רוצה לקנות בגדים.
רק אם אי אפשר אחרת.
מה?
רק אם אי אפשר אחרת.
רק אם אי אפשר באופן אחר. ואז יהיה מותר גם לחבס וגם לקנות את הבגדים. בסדר גמור. אנו מודים לרב. פה, ליד מקום המקדש, אנו באמת בציפייה ובתפילה שימים אלו יבוטלו.
אני מודה לכם, ושנה הבאה לשאלות יענה מלך המשיח.